ספרות האמונה בימי הביניים. האחד זה ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, והשני זה ספר מורה הנבוכים לרבנו הגדול הרמב״ם. אלה מהווים כמין שני עמודי תווך מקבילים, הרבה פעמים הם אומרים אותו דבר, למרות שבאוניברסיטה אוהבים להגיד, להדגיש במה הם שונים. זה לא שאין הבדלים, יש הבדלים, אבל בסופו של דבר יש כיוון דומה. מה קרה? בכוזרי. שניהם נכתבו על ידי יהודים מספרד, אבל באווירה אחרת לגמרי. רבי יהודה הלוי כתב את ספרו בספרד, הרמב״ם כתב את ספרו במצרים, באווירה רוחנית שונה לגמרי. ויש לזה גם כן השלכות. עכשיו, מה שאני רוצה לומר לגבי ספר הכוזרי קודם כל. ספר הכוזרי, שנכתב על ידי רבי יהודה הלוי, שחי בלוסנה, שבספרד, לוסנה, כן, ובקורדובה, שבספרד, תלמידו של עריף, שהוא מצטיין בנקודה שהוא חי בתחילת התקופה האריסטוטלית בעם ישראל. כלומר, החל מרבי יהודה הלוי מתחילה תקופה של 200-300 שנה, שבה הפילוסופיה של אריסטו שולטת על הנפשות, גם בעם ישראל וגם אצל הגויים. הפילוסופיה של אריסטו שולטת באותם הימים גם אצל אומות העולם, ולהבין גם אצל עם ישראל.
מה קרה שזה פתאום צץ
ככה? כי נתגלו כתבי אריסטו בעיקר. נתגלו, היו ידועים בביזנטיון, אבל זה לא יצא הרבה את גבולות האימפריה הביזנטית. דבר נוסף, לא כל הספרים היו ידועים. באיזשהו שלב גם גילו את המטאפיזיקה של אריסטו, זה עשה מהפכה גדולה. עכשיו, נוסף על כך, כן. לא. עכשיו, מה שקורה, שתורתו של אריסטו, בסופו של דבר, התמוטטה. אחרי בחינות רבות, ביקורת פנימית, סתירות, התפתחות המדע, כל הדברים האלה גרמו שתורתו של אריסטו הפכה להיות מיושנת בסוף ימי הביניים. מה שמעניין מאוד אצל רבי יהודה הלוי זה שרבי יהודה הלוי, שחי בראשית המהלך הזה, כבר מראש אמר את כל הביקורת שאפשר לומר. כלומר, הוא כבר מראש סתר את הכל. וזה לא עוזר כלום. כי כשהעולם צריך לעבור איזשהו מהלך, גם אם אתה צודק ואתה מראש אומר מדוע זה לא יכול להצליח, לא יקשיבו לך. כי זה צורך בנפשות שדעות מסוימות תשלוטנה בדור מן הדורות. אבל יאמר שבאמת זו גדולתו של רבי יהודה הלוי, שמראש הוא צפה את המהלך ומראש הוא כבר דחה אותו.
מה זה מגזרה?
אפשר לומר. לא היה גזרה, זה מילים גדולות. עם תהליך טבעי כזה.
זה חלק שחסר בנפש, כמו שיש...
כן, כן, יש צורך כזה.
זה שינה שהחסר צריך...
כן, אבל המילה גזרה היא מילה חזקה מדי, מבחינתי. לא... גזרה, הכוונה שזה משהו מוחלט שאי אפשר לשנות אותו, זה לא לגמרי מדויק. מה אתה אומר? הכתבים של מי? הכתבים של רבי יהודה הלוי הפכו להיות מספרי היסוד של מחשבת היהדות.
אני שואל, מה הייתה התגובה בעולם? איך זה הגיע לעת כזה של...
אצל היהודים כן. כלומר, בסופו של דבר רבי יהודה הלוי השפיע השפעה רבה. רק שבתקופה שמיד אחריו, עדיין הדומיננטיות הייתה של השיטה האריסטוטלית. בזמנו של רבי יהודה הלוי חי יהודי בספרד בשם רבנו אברהם אבן דאוד. מה? דאוד. דאוד זה דוד בערבית. כן? רבינו אברהם אבן דאוד כתב ספר אמונה רמה. ספר אמונה רמה לא כל כך מפורסם, אבל למה אני מדבר עליו? משום שהוא מהווה את הבשורה של ספר מורה נבוכים לרמב"ם. אפשר לומר, הרבה מאוד תכנים שאנחנו מוצאים אותם אחר כך בספר מורה נבוכים כבר נמצאים בספר אמונה רמה. כן, אחרי נקרא מבחינת ההיסטוריה של הדעות, טוב לדעת על קיומו של הספר הזה. שהוא ספר פשוט יותר מהמורה נבוכים, אבל בהרבה מאוד סוגיות כבר אומר את מה שהמורה אומר. כן.
מה זה הרמה? מה
אתם רוצים? אם הוא אומר, רמה.
מה הפירוש של המילה?
רמה, רם זה גבוה.
אה, אין זה לא מה שאתם רוצים?
לא, לא, אמונה רמה. כן. אמונה רמה. לרבינו אברהם, אבן דאוד, תשאלו בחור ישיבה באקראי, אם הוא יודע מה זה אמונה רמה לרבי אברהם בן דאוד, יוק, לא יודע כלום על זה. אבל מה אפשר לעשות? תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. לא, אני לא אלאה אתכם עם ספרים בכל זאת יותר שוליים, אם כי חשובים, כמו ספר היגיון הנפש לרבי אברהם ברכיה הנשיא מברצלונה, או תגמולי הנפש לרבי הלל מוורונה, או ספר מעוז הדת ותלמיד הרמב"ן. בקיצור, לא, לא נעשה לכם את זה, כן? או ספר, או ספר המבקש לרבי שם טוב בן פלקרה. כל אלה אני אחסוך מכם. כן, בבקשה. או שער השמיים לרבנו גרשום, אבי הרלב"ג. כן, מה אתה אומר?
ידוע אם הרמב"ם כתב מתוך זה שהוא למד מהספר או למד מרבי אברהם?
האם הרמב"ם הכיר את ספר אמונה רמה?
אתה זה מה חשוב? הוא לא הכיר ברמה של סתם ספר, אלא למד מתוך.
אתה שואל אם הוא הכיר ולמד מתוך הספר אמונה רמה.
כן, או שהוא הכיר את הרב, או שהוא למד מהרב הזה.
זו השאלה שלך.
כן.
התשובה היא, מן הסתם. מן הסתם שהוא הכיר את הספר ולמד אותו, יש להם. האם הוא למד מרבי אברהם בן דאוד? התשובה היא, לא. זה לא היה מרבותיו. אבל הספר הזה היה מצוי, והרמב"ם הכיר אותו. הרמב"ם הכיר הרבה מאוד ספרים שאין בידינו. הספרים של רבי יהודה בן בלעם, ושל דוד אל-מוקמס, כל הספרים האלה. כן. עכשיו, אבל נתקדם. ספר מורה נבוכים מהווה נקודת פסגה במחשבת ימי הביניים. כלומר, אי אפשר לדון באיזושהי סוגיה באמונת היהדות בלי לברר מהי דת הרמב״ם באותו נושא, גם אם זה על מנת לחלוק עליו. כן? הוא כלומר אפשר לומר, הוא מרכז הסוגיה. אתה יכול כמובן להגיד שאתה מאמץ, שאתה מתנגד, שזה שטויות, או שזה חצי נכון, לא, לא משנה. אבל אתה לא יכול לעקוף את הרמב״ם, אפשר לומר, הוא מרכז היהדות, ועליו אמרו ממשה עד משה, לא קם כמשה.
מה הכוונה
בזה? מה?
הכוונה מאחורי המשפט?
זה הכוונה שהוא אדם מיוחד מאוד. זה מה שזה אומר. זה ממשה רבנו. עד משה בן מימון, לא קם כמשה.
שקול כמשה.
איך שתרצה להגיד, אני יודע. הכוונה שהוא אדם חשוב מאוד. אני לא יודע מי אמר את המשפט הזה, אבל הוא משפט שהיה קיים כבר של דור אחרי הרמב״ם. היום אומרים עליו את זה. הנשר הגדול. הפטיש החזק. עמוד הימיני. רבם של ישראל, מבחר המין האנושי. ככה כתבו על קברו, מבחר המין האנושי. מה אתה אומר? טוב, כן.
אבל בכל זאת התנגדו לספר, אז אם רצו לסרוב אותה, אז...
ודאי שיש גם התנגדות. כל אדם שאומר משהו גדול, אוטומטית מתנגדים לו, שידע לך את זה, נכון? זה ברור.
כן, אבל הרב אומר שצריך להתייחס איכשהו עם משלול
או עם... לא כל דבר חייבים להסכים עם הרמב״ם, ברור. הרמב״ם, עם כל גדלותו, הוא אחד מחכמי ישראל, ויש מחכמי ישראל שמתנגדים לו. גם הרמב״ם לא ידע הכל. יש דברים שהתפתחות המדע והתפתחות הפילוסופיה שהוא לא צפה. ברור? אבל המרחב, ההיקף העצום של המבט שלו, הוא אדיר. כן? ולכן אתה לא יכול לעקוף את הרמב״ם. כן. ספר מורה נבוכים נכתב, אני פשוט לא עכשיו אחזור על כל כתבי הרמב״ם, אני חושב שלמדנו מה אם היו כל כתביו של הרמב״ם, אין צורך לחזור על זה, רק שתדעו על קיומו של ספר מורה נבוכים, שתורגם כבר בחייו של הרמב״ם לעברית על ידי שני מתרגמים. יש לנו תרגום של רבי שמואל אבן תיבון, ותרגום של רבי יהודה אל-חריזי. רבי שמואל בן טיבון כל כך התלהב מהרמב״ם, הוא היה מתכתב איתו ושואל אותו שאלות, איך לתרגם פה, איזה ספר לקרוא כדי להבין יותר טוב את המושג ההוא, וכו' וכו'. ורבי שמואל גם רצה אפילו לבוא למצרים, לפגוש את הרמב״ם, כדי ללמוד ממנו ישירות. הרמב״ם אמר לו, אל תבוא. מדוע אל תבוא? כי לא יהיה לי זמן בשבילך. אני כל היום עובד ברפואה. רק בשבת יש קצת כוח, כשאני שוכב, אז קוראים לפניי בספר. כן.
אם זה ספר כזה חשוב, אז למה הרמב״ם כותב אותו בעברית?
כיוון שזה ספר מאוד חשוב, אז הרמב״ם כותב אותו בערבית, לכתחילה, כדי שיבינו אותו. הערבית היא השפה גם המדוברת. הערבית היא השפה גם המדוברת של אותם הימים, אצל רוב היהודים, והיא גם השפה שבה נכתבים כתבים פילוסופיים. עכשיו, כמובן, היו קצת יהודים בעולם שלא היו במרחב שבו מדברים ערבית, אז הם צריכים בשביל זה, הם מתרגמים. כן, רוב היהודים דיברו ערבית. הרי האימפריה הערבית באותם הימים הסתרעה מהאוקיינוס האטלנטי, ספרד, מרוקו, ועד הודו. ברור, זה כמעט כל העולם התרבותי של אותם הימים. ברור, מה נשאר? קצת יהודים באירופה. היהודים שבצפון אירופה ממש, היינו החצי הצפוני של צרפת וגרמניה, בכלל ההיגיון הפילוסופי לא מעניין אותם. ויש שהם לא חיים בחברה שבה הפילוסופיה יש לה משמעות. אז זה מבחינתה, אפילו הם מתנגדים לפילוסופיה. כך שלהם לא היה צורך במורים נבוכים. והם אפילו רצו לשרוף את הספר הזה. אז מה נשאר לך? יהודי דרום צרפת ואיטליה, נכון? אז יהודי דרום צרפת, יהודי פרובנס, באמת היו אנשים מאוד מלומדים, והם הזמינו את התרגומים האלה. זה רבי יהודה אלחריזי ורבי שמואל בן טיבון, שניהם יהודים מדרום צרפת. בסדר? זה מה שנשאר. אגב, הרמב״ם היה נורא מבסוט מהם. הוא התכתב בסוף ימיו עם חכמי לונל. לונל זאת עיר בדרום צרפת. שהרמב״ם כתב להם, אני לא ידעתי שיש עדיין חכמים בעולם, מצאתי אתכם, איזה יופי, משהו כזה. יש לו התכתבות מתמדת איתם, הוא אומר סוף סוף אנשים חכמים שמבינים מה שאני כותב לפחות.
גויים התכתב?
ודאי שהתכתב עם גויים. הרמב״ם אפילו בבית חולים שלו, הוא נתן שיעורים, הרצאות ברפואה, לכל הרופאי מצרים. כן? גם הוא כותב בעצמו על הערבים שהוא למד מהם, פיזיקה ודברים כאלה. כן? וגם לדבר שהשיטה שלו פילוסופיה מושפעת בכמויות אדירות מכתבי אבו נאסר אל-פארבי, שהוא מחשיב אותו לגדול הפילוסופים האריסטוטליים בימי הביניים. כן, מה אתה רוצה? זה מה שאני אומר כבר רבע שעה. כן. אגב, זה תמך באריסטו. יש הרבה מאוד סגנון אריסטוטלי במורה נבוכים, אבל גבורתו של הרמב״ם היא שברגע שמדובר במשהו עקרוני הוא חולק על אריסטו. בסדר? מה אתה אומר?
באיזה תרגום
עדיף ללמוד את המורה נבוכים? בתרגום לצרפתית של שלמה מונק. זה התרגום הכי טוב שנעשה. כן. בספרייה של המחלקה לדברי צרפתית אני חושב שיש. אתה שואל בעברית? הוא לא שאל את זה. כן. ברוסית? זה אני לא יודע. התרגום לאנגלית, The Guide of the Perplexed, הוא לא רע, אבל הוא לא הכי מדעי שבעולם. יש תרגום לגרמנית שהוא טוב, באמת. תרגום לגרמנית שהוא טוב. תרגומים לעברית אולי, אתם כן תרגום בעברית?
לא, התכוונתי, תרגמו את זה לשתי...
מבין רבי שמואל בן טיבון ורבי יהודה אלחריזי. מבין שניהם רבי שמואל בן טיבון הוא יותר טוב. כן, הבעיה שרבי שמואל בן טיבון זה לא מספיק לבן דורנו. משהו כתוב א' בעברית, שהיא איננה העברית שלנו. ב' הגיע אלינו בצורה משובשת מאוד. עכשיו, יש מהדורה משופרת של התרגום של רבי שמואל בן טיבון שנעשה על ידי יהודה אבן שמואל בדורנו, וזה יצא בשתי מהדורות ממוסד הרב קוק. האחת בקרח אחד, וזה או בירוק או בחום, תלוי באיזה שנה, באיזה מהדורה זאת. ויש תרגום אחר, כלומר, יש פירוש של רבי יהודה, לא, של יהודה אבן שמואל, סליחה, של דוקטור יהודה קויפמן, המכונה אבן שמואל, במוסד מוסד הרב קוק, ואי אפשר להשיג את המהדורה הזאת, זה במספר כרכים, בגלל שאבן שמואל לא היה מרוצה ממה שהיה, והוא לקח את הלוחות דפוס, לוחות הדפוס של מוסד הרב קוק, ושם את זה במחסן, ועד יצא מיום הזה אי אפשר לפתוח את זה. כן. או שהוא שבר את הלוחות, לא משנה מה. בקיצור, אי אפשר להשיג את החוץ מאשר במחיר מופקע אצל כמה אספנים, את התרגום, את הפירוש של אבן שמואל. עכשיו, יש תרגום מודרני שכתב אותו, יש כמה תרגומים מודרניים שנעשו של המורה נבוכים. היותר מפורסם זה של הרב יוסף קפח, גם כן בהוצאת מוסד הרב קוק, כריכה לבנה וכחולה, כן, לבנה עם פס כחול. זה מה שהכי מצוי, נאמר, היום, כשמצטטים את המורה נבוכים, מצטטים המדורה של הרב קפח. אבל יש בה הרבה חסרונות. נכונה נעשה תרגום מחדש על ידי דוקטור מיכאל שוורץ, הוצאת אוניברסיטת תל אביב. זה תרגום נפלא, שהוא פחות או יותר מעתיק את מונק הצרפתי, את התרגום הצרפתי של שלמה מונק מהמאה ה-19. מה? כן, כן, ניתן להשיג אותו, לא בחנויות לספרי קודש.
הוא אומר שהוא מעדיף את
המונק? לא, הוא מסביר שם איך הוא תרגם וזה. אז רוב הדברים שהוא מביא שם, אתה רואה שזה מושפע ממונק. עכשיו, שם הוא מביא גם ביבליוגרפיה עצומה, על כל פרק ופרק, אומר לך איפה נכתבו מאמרים בנושא הזה וכו'. כן, אז אי אפשר להשיג את זה בחנויות לספרי קודש, אבל אתה יכול בחנויות לספרי חול למצוא אותו. זה היום עשוי בשני כרכים, יש רק בעיה אחת, שהוא עטוף בקרטון הלבן הדק הזה. הרבה פעמים אנשים קונים ספר עם הקרטון הדק הזה ולא מורידים אותו, כי הם חושבים שזה שומר על הספר, ואינם מבינים שעל ידי כך הם גורמים להרס הספר, בגלל שכשאתה מושך את הספר, אתה הורס את הצ'ופצ'יק למעלה. אז תזרוק את העטיפה הלבנה, ואז הספר ישמר אותו. ככה אמר לי המוכר. כן. אני לא צורק עליך, זה אמת. דוקטור מיכאל שוורץ. זה באמת תרגום טוב, אבל אני אגיד לכם את האמת. תמיד טוב ללמוד את התרגום של אבן תיבון. מדוע? למשל, כמו שאנחנו גם לומדים שמונה פרקים לרמב״ם, אני מלמד אותו בתרגום העתיק של רבי שמואל אבן תיבון. למה? משום שזה התרגום שעם ישראל הכיר במהלך הדורות. כלומר, כשאתם תראו בספרות של חכמי ישראל שמצטטים את המורה נבוכים, מצטטים אותו לפי התרגום ההוא. לכן זה טוב שילך גם זה וגם זה. אפשר לעשות, נגיד, לימוד של חמישה אנשים שלומדים מורה נבוכים ביחד. אחד, התרגום של הרב קפח, אחד של אלחריזי, אחד של שוורץ, אחד של אבן תיבון, ואחד שקורא בערבית, ואז הכל בסדר.
לא יגיעו רחוק אבל.
למה?
שלושה ימים ייקח להם לקרוא שהוא רב.
אז מה? מה יש לעשות בחיים, תגיד?
עכשיו. אפשר לתרגם כתב שמישהו מתחיל תורות שונות, יש פרשנות.
כל תרגום הוא פרשנות במידה מסוימת. אין מה לעשות.
אפשר לתרגם סימולטני, נכון?
מה זה לתרגם סימולטני? למשל, מישהו אומר, אני רוצה כוס מים. זה משהו פשוט, נכון? אני רוצה כוס מים. כבר אז אפשר להבין מה פירו, איך לתרגם את המילה אני ורוצה וכוס במים. כי כוס מים זה יכול להיות כוס מלאה במים, זה כוס שעשויה ממים.
זה כבר פרשנות.
נו יפה, אז צריך להבין את זה. אין לך תרגום שהוא לא פרשנות, שהוא לא נקידת עמדה במידה מסוימת.
אבל מה הם עשו? פרשו אותו או שתרגמו אותו?
זה אותו דבר. כי ברגע שמתרגם, אתה נותן איזשהו כיוון מסוים. אפילו נגיד המילה רצון בערבית. יש שני ביטויים שונים שמשתמש בהם הרמב״ם כדי להגיד את המילה רצון. וזה יש לזה השלכות אדירות על הבנת כמה פרקים במורה נבוכים. אני ראיתי שאנשים לקטו עמדות שונות ביחס להבנת מושג הרצון ברמב״ם, בגלל איך שהם תרגמו את המילה. גם, על הרמב״ם היו שולחים, כן, ודאי. אבל אני אומר, אחרי שהרמב״ם מת, מה אתה עושה? טוב, עכשיו בואו נתקדם. מכאן ואילך, מרכז הלימודים, הייתי אומר, הרוחניים, הוא ספרד. וזה פחות או יותר עד הגירוש. עכשיו, בספרד ישנם שני כיוונים שמתפתחים במקביל, לפעמים נלחמים זה בזה, לפעמים יש בהן סינתזה ביניהם. הכיוון הפילוסופי והכיוון של חכמי הקבלה. כריאקציה, הייתי אומר אפילו, מחליטים המקובלים לגלות יותר את סתרי התורה כריאקציה להשתלטות הפילוסופיה. כן.
הפילוסופים יודעים בכלל,
זאת אומרת,
הפילוסוף יודע משהו או שהוא מתעסק עם המקיף של
הכל העניין? אפשר לומר, טוב, זה כבר הסברה קבלית, מה שאתה אומר. עכשיו, יש למשל בפרובנס, היו רמב"מיסטים. הפרובנצלים היו קשורים הרבה לספרדים באותם הימים. אתם מוצאים אנשים גדולים כמו רבנו מנחם המאירי ורבי ידעיה הפניני, הנקרא הבדרשי. פניני. רבי ידעיה הפניני או רבי ידעיה בדרשי מהעיר בדרש. אלוהי בזיה של ימינו. איפה שיש קבוצת כדורגל מפורסמת, קבוצת רגבי מפורסמת, כן. יש גם אחד מחשובי חכמי פרובנס בכל ימי הביניים, אלו הוא רבנו לוי בן גרשום, המכונה רלבג. רלבג, רבנו לוי בן גרשום. ספרו המרכזי בענייני אמונה זה מלחמות השם. מלחמות השם, שהמבקרים אותו כינו הוא בשם מלחמות על השם. אבל הוא כתב עוד הרבה דברים, הוא כתב גם שירים אפילו, הוא כתב פירוש לתנך. מכירים את הפירוש של התנך של רלב"ג? משהו משהו, חבל על הזמן. ומה?
זה המלחמות על השם.
ואלה שיש להם ביקורות נגדו.
מה?
הם אמרו, תראה, משל, מכיר את שאלת הידיעה והבחירה?
הידיעה, הרמב"ם אומר את זה פעם, שאם יש לבן אדם בחירה חופשית, זה של הרמב"ם שהוא
כותב? האם אתה יודע מה זה שאלת הידיעה והבחירה? כן או לא?
אני לא יודע למה הרמב"ם מתכוון.
טוב, אז אני אגיד. אז אתה לא יודע פשוט. שאלת הידיעה והבחירה זאת השאלה התיכוניסטית המפורסמת. אם יש לי בחירה חופשית, אז הקדוש ברוך הוא לא יודע מה שאני אבחר. ואם הוא יודע מה שאני אבחר, אז איך יש לי בחירה חופשית? עד כאן השאלה. בסדר? עכשיו, כל אחד פתר את זה באופן שלו. הרלב"ג אמר, פשוט מאוד, זה נכון שיש לך בחירה חופשית, מסקנה, הקדוש ברוך הוא לא יודע את הכל. זרק פצצה. כן? בלי להודיע אפילו. זרק פצצה, בום. כן? אז זה הדברים האלה, לא מצאו חן בעיני כמה יהודים. או למשל, לגבי הניסים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ודאי שלא יעשה ניסים, זה פחיתות בשבילו. הרי המעשה היותר מושלם זה הטבע. אבל הנס זה דבר פחות טוב מהטבע. אז מי עושה את הניסים? השכל הפועל. השכל הפועל שמשפיע על הנביאים. מה הרלב"ג מקובל? זה הבדיחה הכי טובה בכל ימי הביניים. להגיד שהרלב"ג היה מקובל, באמת. כן, כן. עכשיו, יש ספר נפלא של הרלב"ג, שבקושי יודעים עליו, יצא לאור לאחרונה מחדש בהוצאת מוסד ביאליק, אני חושב. זה הפירוש שלו לאבן רושד. מה? לא יודע מה זה אבן רושד? אבן רושד היה כמו הרמב״ם להבדיל של המוסלמים. כן? הוא כתב פירוש נפלא על המטאפיזיקה של אריסטו. לפירוש של אבן רושד, אני קורא אבירואס אצל האירופאים, לפירוש של אבן רושד על אריסטו, הרלב"ג כתב פירוש. פירוש לפירוש. וזה בעצם הספר המרכזי של רלב"ג. כן? אבל לא כולם יודעים את זה. טוב. הוא גם היה אסטרונום, הוא גם כתב ספרים בלוגיקה ובמתמטיקה. בקיצור, יהודי יוצא מן הכלל הרלב"ג. כן, כן, בבקשה. אני לא אמרתי. עכשיו, זה לא יכול. זה שלא הבנת, זה שלא אמרתי אותה. עכשיו, רבינו, אני עכשיו מלמד היסטוריה, אני לא מלמד עכשיו תכנים. יש רבנו יוסף אבן כספי. רבנו יוסף אבן כספי היה מהיותר קיצוניים בכיוון האריסטוטלי של מחשבת ימי הביניים. עד כדי כך שהרבה מגדולי ישראל קוראים לו אפיקורס. הוא ורבי משה נרבוני ועוד כמה כאלה. אני רק אומר את השמות האלה כדי שתדעו שהם קיימים. רבי יוסף אבן כספי, אגב, התלהב כשהוא שמע שיש לרמב״ם צאצאים במצרים. יש לרמב״ם נינים במצרים שעומדים בראש הקהל. הוא כל כך התלהב מהרעיון שהוא נסע מדרום צרפת למצרים בתנאים הקשים של אותם הימים, שהיו שודדי ים והיו מסעי צלב וכל מיני שטויות כאלה, בקיצור, הוא הגיע עד מצרים רק כדי לפגוש את הנכדים של הרמב״ם. והוא כותב, מאוד מוכזב, הגעתי אל יוצאי חלציו של רבנו, והם חסידים. זה שהוא מצא. כמובן, זה הוא מצא דוסים כאלה, הוא חשב שהוא ימצא פילוסופים, ככה, מדרגה עדיונה, זה הוא מצא מה? כאלה.
מה זה חסידים באותה תקופה?
לא, חסיד הכוונה שיש להם מידות טובות, והם ישרים בליבותם, ומקפידים על קלה כבחמורה, זה הכוונה.
לא מתפלספים כאילו?
כן, הוא רצה שיסבירו לו משהו באריסטו, משהו במורה נבוכים, זה לא... לא התלהב. כן. באותם ימים בספרד, אם כן, כמו שאמרנו, יש כיוונים אחרים. למשל, בית מדרשו של הרמב"ן. בית מדרשו של הרמב"ן זה עולם אחר לגמרי. הרמב"ן חי ב... גירונה, נכון? לא, בגירונה. גירונה זה קרוב לברצלונה. מה? הוא היה גם בברצלונה. אבל המקום שבו הוא למד ולימד, זה הגירונה. עד עצם היום הזה מראים את הבית שלו. ליד הכנסייה. מה? אני לא הייתי שם. מראים, אבל אני לא יודע אם הוא יפה או לא יפה. אבל הבית של הרמב"ן קיים על עצם היום הזה שם. כן, מראים אותו לתיירים והכל, בטח משופץ, הכל ישר כזה. עכשיו, רמב"ן בגירונה, הוא היה שייך לחוגם של המקובלים. רבותיהם של המקובלים היו גם כן פרובנסלים. בפרובנס היו גדולי חכמי הקבלה של אותם הימים, שלמדו את ספר הבהיר אצל רבנו יצחק סגי נהור, רבי יצחק סגי נהור, שהיה בנו של הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, לא אבן דאוד, זה רבי אברהם בן דוד, זה בעל ההשגות על הרמב"ם, שגם הוא היה מהמקובלים. ספר הבהיר זה אחד מספרי היסוד של הקבלה. מייחסים אותו לרבי נחוניה בן הקנה, מהתנאים. מייחסים אותו. ממתי הוא נכתב זה כבר שאלה אחרת. הרמב"ם, גם הרמב"ן, סליחה, מתייחס אליו בכבוד רב, לספר הזה.
איך הוא במשקל מול הזוהר?
הוא היה ידוע עוד לפני הזוהר. כן.
מה, בפירוש שלו משתמש במושגים קבליים?
מי? הרמב"ן? או, ועוד איך? בסוף.
אז איך הוא חלק על הרמב"ן, הוא
חדיבר בהם, בשפה? הם בעולמות רוחניים שונים לגמרי, הרמב"ן והרמב"ן. עכשיו, לרבי יצחק סגי נהור יש תלמידים, שניים מהם רבי עזרא ורבי עזריאל, ששניהם מרבותיו בקבלה של הרמב"ן. כל זה קוראים לזה באקדמיה החוג של גירונה, חוג גירונה, ככה הם קוראים לזה. יש לנו כתבים מהם, למשל הפירוש על שיר השירים של הרמב"ן הוא באמת של רבי עזרא. למשל. זה לא שלו, זה של רבי עזרא, זה פירוש מאוד עמוק, באמת, עם רמזים לתורת הקבלה וכו'. מתלמידי הרמב"ן, הרשב"א, שהוא מגדולי הפוסקים שדיברנו עליו מקודם, הוא גם מחשובי המקובלים באותם הימים, ואז מתפתח בית מדרש שלם, שהוא מקביל לבית המדרש הפילוסופי, שבסופו של דבר, לאט לאט הולך וכובש את הלבבות בספרד, עד שלקראת הגירוש בעצם הופך להיות קרוב למנצח. גירוש ספרד הוא זה שהנחית סופית את המכה האחרונה על הפילוסופיה האריסטוטלית.
זה תקופה מיסטית כזאת?
זה תקופה שבה אמרו, הרי ראו שאלה שהלכו אחרי הפילוסופיה לא יכלו לעמוד מול הגזירות. חלק גדול מהם התנצר. כן, כלומר, בגלל שהספק הפילוסופי קרסם בלבבם, ואנשים כאלה כבר לא יכלו למסור את הנפש. היו כאלה שאמרו אפילו, עדיף להתנצר ולהמשיך לעסוק במושכלות, כדי להשיג חיי העולם הבא, מאשר, לא, מאשר למות על קידוש השם, ואז למות טיפש. כן. זה... כן, כן, נכון. נכון. בבחד, אז הקבלה התחילה להיות המרכז של המחשבת היהדות. זה לא שלא המשיכו קצת פילוסופים גם אחר כך. למשל, רבי אליעזר אשכנזי, שבעל ספר מעשה השם, שחי עוד 100 שנה אחרי גירוש ספרד, הוא עדיין נציג מובהק של הזרם הפילוסופי.
הוא לא מהבודדים.
הוא מהבודדים. כלומר, באותם הימים, בעצם תורת הקבלה הולכת ועולה. האויב הגדול, אגב, מבחינה רוחנית של רבי אליעזר אשכנזי, זה המהר"ל מפראג. אבל קצת הקדמתי כמה דורות, נחזור עוד לספרד. מהנציגים הבולטים של הזרם היותר פונה אל הקבלה, זה הר"ן, רבנו ניסים ברבי ראובן מגרונה. הר"ן על הש"ס. תורתו מובאת למשל בפירושו לתורה ובדרשות הר"ן המפורסמות. בספר דרשות הר"ן. כן, מה אתה רוצה?
נגיד שמאל וימין, אז נגיד הם היו יותר, נגיד היו יותר ציונים המקובלים בהר"ן מסוימת והם פחות?
המקובלים היו יותר ציונים, זה נכון. למשל, כל הרעיון שהקמת מדינה בארץ ישראל היא מצווה, זה נכתב על ידי הרמב"ן, לא על ידי הרמב"ם. בכלל, גם הרב קוק אומר באורות, שמי שמחובר לתורת הסוד, אז היסוד הלאומי והארץ ישראלי יצאו יותר חזק. כן.
מי היה
הרב
השני? אמרת
הר"ן,
אמרת
עוד רב? אני אמרתי מלא, מלנת הרבנים.
עכשיו, השני רבנים ש...
הרשב"א והר"ן. אז זה כמה דורות. הר"ן זה מתלמידי תלמידי תלמידיו של הרשב"א.
הרשב"א עם
הר"ן? כמובן. דיברנו עליו כשלמדנו על תולדות ה... תולדות התורה שבעל פה, על תולדות ההלכה. רבנו שלמה בן אברהם אבן אדרת. כן? שהוא דווקא היה מברצלונה, לא מגרונה. כן. ותלמידי הר"ן, שחיים בשני הדורות האחרונים של נוכחות היהודים בספרד, הם מעמודי המחשבה הישראלית. האחד, רבי יוסף אלבו. כן? רבי יוסף אלבו. בעל ספר העיקרים. שצריך לציין שבדורות האחרונים של יהודי ספרד, השלטון עובר מהמוסלמים לנוצרים. כלומר, ההתמודדות של הרבנים היא עכשיו יותר נגד הנצרות מאשר נגד הפילוסופיה האריסטוטלית או נגד האסלאם. דברים משתנים. למשל, ספר העיקרים נכתב על רקע ויכוח טורטוסה המפורסם. כן? שבו הייתה פשלה אדירה, הנוצרים ניצחו את היהודים. מי עמד בראש היהודים? רבי יוסף אלבו. לא נעים. בעקבות ויכוח טורטוסה, שגרם אגב להתנצרותם של מאות ואלפים מישראל, אז הוא כתב את הספר העיקרי. ויכוח טורטוסה. טוב, מה זה הוא הפסיד? אתה יודע באיזה תנאים אתה עומד שם? זה בערך כמו חקירת קגבה.
הרמב"ן ניצח.
כן, הרמב"ן זה עוד בהתחלה של המהלך, אבל בתקופה ההיא האינקוויזיציה הייתה חזקה, השיטות שלה היו אחרות. בקיצור, מה? ויכוח על היהדות והנצרות. כן.
זה של התשובה?
אז תודה רבה, איך אפשר להפסיד?
תקשורת הייתה
נגדו? משהו כזה, תקשורת הנגדו. כן, אפשר לראות, הוויכוח ידוע לפנינו, אנחנו יודעים מה נכתב שם.
במה
הוא טעה? מה? במה הוא טעה? לא זוכר. היה שם...
שאלה שלא יכולה לענות, למה אתה נצטרך
אותו? קיצור, בלבלו אותו ככה, וסובבו לו את הראש. בקיצור, הוא לא ידע מה לענות. בקיצור, זה גרם לבלגן עצום. הוא כתב ספר העיקרי. ספר העיקרי מספרי היסוד החשובים ביותר של היהדות. במקביל לו, ספר עוד יותר חשוב, אני מדלג על דרך אמונה לרבי אברהם מבגו. ועל ספר מגן אבות לרבי שמעון בן צמח, שעזב את ספרד 100 שנה לפני הגירות. כל אלה ספרים חשובים, אבל אני רוצה להגיע ישר אל העיקרי שבהם, ספר אור השם, לרבי חסדאי קרסקס. ספר אור השם הוא אחד מהספרים החשובים ביותר בפילוסופיה שנכתבו אי פעם בעולם. לא רק במסגרת היהדות, אלא בספרות העולמית בכלל. עד כדי כך שאחד מחוקרי הפילוסופיה, המכונה וולפסון, מוכן לומר שההיסטוריה מתחלקת ההיסטוריה של הפילוסופיה מתחלקת לארבעה חלקים. מראשית הפילוסופיה ועד פילון, ומפילון ועד רבי חסדאי קרסקס, ומרבי חסדאי קרסקס ועד ספינוזה, ומספינוזה ועד ימינו. כן? זה אומר לכם עד כמה הדברים האלה הם מרכזיים. אור השם, אור השם זה ביקורת נגד שני גדולי ישראל, הרמב״ם והרלב"ג. עכשיו, כדי להבין את ספר אור השם, צריך א', ללמוד את מורה נבוכים כמו שצריך, ואת מלחמות השם, כמו שצריך, ואת אריסטו איכשהו, ואת אור השם. הוא מן הזרם האנטי-אריסטוטלי. אז יש לו קרבה גדולה אל הקבלה. אבל הסגנון שלו הוא סגנון פילוסופי. מה שמעניין, הוא מפורר את תורת אריסטו מבפנים. כלומר, הוא מראה סתירות פנימיות על כל טענה וטענה של אריסטו. והוא בעצם אחד הגורמים החשובים להתפתחות הפילוסופיה אחר. קרסקס. קוף רש סין, קוף סין.
כן?
כן, הוא היה, רבי חסדאי היה בסרגוסה. סרגוסה זה למרגלות הרי הפירנאים. כן.
למה כביכול הספר הזה לא זוכר אולי להכרה ותפיצה כמו...
כי הוא קשה מאוד להבנה. הוא קשה מאוד להבנה. יצאו ממנו שתי מהדורות עתיקות, שתיהן, לא בעברית, שתיהן משובשות, שלא לדבר על זה שכבר ככה קשה להבין אותו, כי הסגנון שלו, מה זה מרוכז, חבל על הזמן.
זה
כבר נכתב. בעברית. והמהדורות משובשות. במשך 15 שנה סיפרו לי שבאוניברסיטה מכינים מהדורה מדעית, עוד מעט אוטוטו זה יוצא. עד שבסוף יצאה מהדורה לא מדעית, על ידי הרב שלמה פישר, שאמר, זה ספר הזה הוא חשוב, עשה מעצמו מהדורה. מצוינת אגב, לא דרך האוניברסיטה, וכל אלה אכלו את הכובע שם, ש-15 שנה הם אומרים שהם מכינים את המהדורה. מגיע להם. כן. כן. עכשיו, אפשר לומר, הנציג הגדול של היהדות בספרד, בדור האחרון ממש, זה רבנו יצחק אברבנאל. כן.
כמה אנשים מבינים את הספר הזה בארץ? 15 אנשים
באמת? זה הרבה.
הרבה, אה?
כן. טוב, אבל יש ספר של וולפסון על זה, שנקרא באנגלית Kreskes Critics of Aristotle, ויש גם מהדורה אחת עשו עם מבוא של אחד, חוקר בשם יואל מגרמניה, גם כן בעברית נמצא. יש גם ספר קטן של אליעזר שווייד על משנתו של רבי חסדאי קרסקס, ויש בעמודי המחשבה הישראלית של שמחה בונים אורבך, יש לך שני הכרכים האחרונים, זה על ספר אור השם מרבי חסדאי קרסקס. הנזיר מספר שבצעירותו, כשהוא למד פילוסופיה בברלין, הוא היה לומד בחברותה עם זלמן שזר, שלימים היה אחר כך הנשיא מדינת ישראל, היה לומד בחברותה שני ספרים, את ביקורת התבונה הטהורה של קאנט ואור השם של רבי חסדאי קרסקס.
זה ישיבה?
זה ישיבה. טוב, הנציג האחרון של מחשבת ישראל בימי הביניים זה דון או רבנו יצחק. לא, זה רבי אליהו דיוידס. ספרדיתו, משהו כזה. כן, הם דיברו ספרדית. ורבי יצחק אברבנאל, שהוא באמת כתב בוכתות של ספרים, כולם מכירים את הפירוש שלו על התנ"ך, ושוכחים שיש לו ספר ראש המנה וישועות משיחו, ועוד כמה ספרים כאלה, שהם ספרי יסוד של מחשבת ישראל. כל זה קורה בספרד.
עכשיו,
זה
היה מקבלי או הפילוסופי?
הוא חופשי. כן. עכשיו, אפשר לראות גם בו מעבר למשנתו של המהר"ל מפראג. כלומר, הוא מהווה את המהר"ל. במקביל לזה, בימי הביניים, מה קורה בארצות אחרות? כן, דיברתי הרבה על ספרד, מה קורה בארצות אחרות? בארצות אחרות אנחנו פוגשים, למשל, את החוג של רבי יהודה החסיד. כלומר, בצפון צרפת, באזור הריינוס וגרמניה, האמת היא זה האזור שבין גרמניה לצרפת, הנקרא לוטרינגיה, כן? או לוטר, מה שאחר כך נהיה לורן, כן? שם באזור הזה נמצאים צדיקים גדולים שעוסקים גם כן בתורת סוד, לא בדיוק זהה לתורת הסוד כפי שמלמדים אותה אצל המקובלים בספרד. יש להם תורת סוד משלהם שנקראת בשם חסידות אשכנז. זה באזור שבין גרמניה לצרפת. רבי יהודה החסיד. זה, איך קוראים זה? חסידי אשכנז. עכשיו, חסידות אשכנז אין לה קשר עם החסידות של הבעל שם טוב. אני מדבר פה על חסידות עתיקה יותר.
חסידות
ליטאית? איזה חסידות? בליטא היו שם כמה ברברים שם שהסתובבו, על סוסים, זה פחות. מה? אין שום קשר. עוד לא הייתה ליטה באותה, לא יודע מה הייתה ליטה אפילו באותה. לא, היה כבר משהו, איזו דוקסות כזאת. לא משהו רציני. לא. לא, מה זה קשור? בכלל לא. חסידי אשכנז, הם עוסקים בסודות, זה בעצם כמעט, הם, כמעט כולם מאותה משפחה, משפחת קלונימוס שמקורה מאיטליה, שקיבלו את סודות הקבלה מהגאונים, והיו לומדים את זה בחוגים מצומצמים, עוסקים הרבה אגב בתעניות ותיקונים. יש... מה? מה? אה? אה? לא, פתאום, לא פתאום. יכול שהוא כן מהצאצאים, אבל לא קשור.
יש ספר
שאתה רוצה לרב
קוק,
זה ספר ש... ספר חסידים. כן, ספר חסידים של רבי יהודה החסיד, הוא אחד מהספרים המרכזיים של זה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו, לגבי כל הספרים שנכתבו באותו חוג, של צון צרפת וגרמניה, הרבה פעמים קשה לזהות בוודאות מי המחבר. בגלל שהספרים האלה הסתובבו, ואתה פעם לא יודע, לפעמים גם הם נכתבו על ידי כמה אנשים בבת אחת. למשל, הספר, יש שני שירים גדולים שהם תמצית המחשבה שלהם, האחד זה שיר הכבוד המפורסם שהילדים קוראים אותו בפתיחת ההיכל בסוף התפילה, נכון? אני דמירות, נכון? זה עכשיו, השיר הזה אגב, שיר הכבוד, הרמב"ן אסר לקרוא אותו בבית הכנסת, לכן אתם רואים שרק האשכנזים קוראים אותו ולא הספרדים. כן? הרמב"ן אסר לקרוא אותו, כלומר זה גילוי סתרי תורה, זה גם יביא להגשמה. ויש שיר הכבוד שהוא שיר ארוך מאוד שמחולק לשבעת ימי השבוע, שאחינו האשכנזים... מה? ויש שיר הייחוד. מה אני אמרתי עכשיו? יש שיר הייחוד, כן. שיר הייחוד שמחולק לשבעת ימי השבוע, שאחינו האשכנזים קוראים אותו בליל יום הכיפורים. כן, כן, זה משהו... חבל על הזמן. יש גם פירושים של רבי אליעזר מגרמייזה. רבי אליעזר מגרמייזה, וורמז. הוא כתב הרבה ספרים בסגיון הזה, פירוש לספר יצירה וספר סודרזיה וגלרזיה וכל מיני דברים כאלה. יש גם רבי מנחם ציוני ששייך לאותה משפחה, ורבי שמואל החסיד, אביו של רבי יהודה החסיד, גם הוא כתב כל מיני דברים. בקיצור, לא נשאר בידינו הרבה מהדברים האלה, היום זה עניין של מחקר, של כתבי יד, על ידי כמה חוקרים באוניברסיטה.
כן. יצא נגד זה הרמב"ן?
הרמב"ן לא יצא נגד זה. אפשר להיזהר בדברים. הרמב"ן אסר לקרוא את השיר הזה בבית הכנסת בציבור. זה הכל. כן.
האשכנזים לא קוראים לגדל אליי, בגלל שהרב אמר
שאריזה נסר את זה? אריזה לא התלהב מיגדל. כן, הוא אמר, אל תמהר לקרוא או משהו כזה. כן, אל תחפוץ לקרוא אותו משהו כזה.
קוראים?
אבל דווקא לא. היום בימינו האשכנזים כן קוראים מיגדל. כן, כן. אבל זה לקח להם זמן. כן, מה אתה אומר?
איך
ההתייחסות לחוג הזה מצומצם שהתורה שלו... למשל, אגב, תראה שיהודי עיראק לא קוראים מגדל. למרות שהוא מודפס בסידורים שלהם, בגלל ההערה של הארי. כן, מה אתה אומר?
איך ההתייחסות לקהילה הזאת שהיא קהילה קטנה ויש
לי שקהילה... טוב, היא הייתה התמצית של כל היהדות האשכנזית, אחר כך לזה הרבה מאוד השפעה.
קבלה, זה לא...
זה לא קבלה, זה סוג אחר, זה חסידות אשכנז. יש להם שיטות משלהם. ספר הכבוד, מה שמעת על זה.
ספר חסידים הוא
על שם. ספר חסידים הוא ספר שיש לו הרבה השפעה, לא תמיד מתחשבים בו אגב להלכה. לפעמים יש לזה
נפקא.
אמרתי לך, זה נושא לבירור. כלומר, לא הייתה מסורת רציפה כל כך משם עד אלינו.
אז הוא לא מקובל כל כך
חוגים? הוא חצי מקובל, לא. הוא חצי מקובל. עכשיו, מה עוד? טוב, זה פחות או יותר, יש גם באותם הימים בתימן, באותם הימים יש התפתחות של ספרות רבנית פילוסופית או קבלית ענפה, שלא הרבה מזה הגיע לידינו בגלל שבאיזשהו שלב היו רדיפות נגד היהודים בתימן, ואז החוכמה ירדה פלאים והספרים עבדו. אבל מדי פעם מוצאים פה ושם איזשהו ספר, למשל ספר גן השחלים, בוסטן אל עווקי, אל עקאווי, סירה. של רבי, איך קוראים לו? רבי, מה אתה רוצה? רבי יעקב ברב פיומי. כן? זה שהיה אביו של רבי נתנאל ברבי יעקב אל פיומי, שאליו נשלחה איגרת תימן של הרמב״ם.
זה פילוסופיה?
כן, זה פילוסופיה, וזה ספר מאוד מאוד מעניין, יש לו שם דעות מקוריות. גם שם רואים שזה בקיאות עצומה באסלאם, יש לו שם, בקור. לא שקרתיות. עכשיו יש גם ספר מדרש הביאור שיצא באותם הימים, ומדרש הגדול שיצא באותם הימים, ומאור האפלה, וספר על חקייק האמיתות, זה נקרא. לא תמיד. לא תמיד. יש כמה ספרים מפה, משם. טוב, כל זה מביא אותנו עד נקודת השבירה הגדולה שסיימה את ימי הביניים, וזה גירוש ספרד. באותם הימים, כן, מרכז היהדות מתחיל להתפצל. מדבר מבחינת לימודי אמונה. המרכז הגדול נמצא בארץ ישראל. ואז יש התפתחות גדולה של תורת הקבלה. בצפת, כן, בעיקר בצפת.
אחרי הגירוש.
הגירוש היה בשנת 1492. הלו היא שנת רשנון ב' בגימטריה מזרה. מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרועי עדרו. באותם הימים, כן, מתקבצים בצפת, ואנחנו פוגשים אנשים גדולים כמו רבי משה אלשיך ורבי משה קורדוברו, שהיה גדול המקובלים לפני הארי, ורבי, איך קוראים לו, מאיר אבן גבאי, בעל ספר עבודת הקודש וספר דרך אמונה וספר תולעת יעקב, שבעצם מהווה את תמצית השיטה של המהר"ל מפראג. ספר עבודת הקודש הוא בעצם הספר שעליו המהר"ל מפראג בנה את שיטתו. אפשר לומר, זאת הגרסה הראשונית של הספר נפש החיים של רבי חיים וולוז'ין. כל מה שכתוב אצל רבי חיים וולוז'ין גם נמצא בספר עבודת הקודש. לבריאות. אין לכם טישו בשבילו? טוב, והדמות המרכזית מבחינה רוחנית באותה מבצפת, הלו הוא רבנו יצחק לוריה האשכנזי, הנקרא הארי זל.
תלמיד של הרמ"ק, לא?
אומרים שהוא תלמיד של הרמ"ק. זה לא ברור בכלל. עכשיו, הארי, את שיטתו, הוא גילה רק לחוג קטן ביותר, ואפילו אסר ללמד את תורתו בחוץ לארץ. אז איך זה הגיע בכל זאת לחוץ לארץ? זה כשנעשה שיעור על תולדות הקבלה, נדבר על זה. אליהו הנביא. למשל, מי היה רבו של הארי זל? אז התשובה הייתה... כן. אז מה? לא, זה לא נכון. עשר שנים. רק שרק בשך שנה וחצי הוא לומד את רבי חיים ויטל. הוא היה כמה פעמים בצפת.
הוא
נפטר
נורא...
מה?
35
נפטר. לא. הרבה יותר מבוגר. 37 וחצי. טוב, כן?
יוסף קארו, אבל השיטה של הרמזים בתורה בכתוב, שכל כל חמש מילים יש לבדה.
נו.
זה לא יהיה משה קורדברו?
מה פתאום? זה המצאה חדשה של הדור האחרון. כן. מה, הוא לא בסדר? הוא לא תמיד חכם? לא, לא, הוא בסדר, הוא בסדר. הוא בסדר. כן. רבו, אגב, בנגלה של הארי, זה היה רבי בצלאל אשכנזי, בעל שיטה מקובצת, במצרים.
הוא היה
בחיים
באותו זמן?
כן, כן, ודאי. כשהארי היה בן 18, רבנו בצלאל אשכנזי אמר, אין לי כבר מה ללמד אותו. אתה יודע שרבי בצלאל אשכנזי היה גדול הדור באותם הימים. הוא היה תלמידו של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה. כן, כל זה בזמנו של המהרלב"ח, רבנו לוי בן חביב.
איפה הגיע
הארי? הארי ממצרים. נולד בירושלים, גדל במצרים. היה איזה 16 שנה, היה באיזה בקתה מבודדת ליד הנילוס. שם עסק כל הזמן בחוכמה. כן, מעניין.
איך בקתה מבודדת
בחוכמה? אלו ספרים. כן. עכשיו, יש מרכזים נוספים באירופה. באירופה אנחנו מוצאים דמויות גדולות, כגון המהר"ל מפראג והשל"א, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בעל ספר שני לוחות הברית. שני לוחות הברית, ראשי תיבות, של"א.
באותה תקופה?
כן. עכשיו אני רוצה קצת להסביר משהו על המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג נחשב לאחד מגדולי הדורות. אחת הסיבות לכך היא שכמעט ולא נמצא ספר כמו שלו המקיף את כל התחומים של היהדות. מה? ספרים שלו, כלומר הספרים שלו מהווים כמין מערכת שלמה. עכשיו, כדי להבין איך זה עובד, צריך להבין, לקרוא את ההקדמה של המהר"ל לספר גבורות השם, ההקדמה השלישית. שם הוא מסביר את התוכנית של תורתו. הרי יש פסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה והמתנשא לכל בראש. אתם ברור? אז הוא מסביר המהר"ל שהוא כותב, הוא הולך לכתוב שישה ספרים. האחד, ספר הגדולה. ספר הגדולה הוא כנגד יום השבת, והנושא שלו בריאת העולם. הספר הזה לא הגיע לידינו, וספק אם הוא בכלל נכתב אי פעם. ספר השני, ספר הגבורה, על הניסים ויציאת מצרים, והוא מכוון כנגד חג הפסח. יש לנו הספר הזה, קוראים לו גבורות השם. ספר התפארת הוא הספר השלישי, הוא על מתן תורה, דיינו תורה מן השמיים, והוא מכוון כנגד חג השבועות, קוראים לו תפארת ישראל. נכון, נכון, על יסוד הסוגיה, הוא מביא אותה, כן, כן, הוא מביא אותה, בסוף ההקדמה, בהקדמה השלישית לספר גבורות השם. הספר הרביעי, הלו הוא נצח ישראל, ספר הנצח, שמדבר על ההיסטוריה בכלל, גלות וגאולה, והוא כנגד יום תשעה באב. בסדר? מה? חורבן, כן. ספר ההוד, כן, והנצח וההוד, הוא כנגד חג הסוכות. הספר הזה לא הגיע לידינו, וספק גדול אם נכתב. וספר שמיים בארץ, כנגד ראש השנה ויום הכיפורים, גם הוא כנראה לא נכתב. צריך לדעת שהמהר"ל התחיל לכתוב בגיל מתקדם, זאת אומרת, הספר הראשון שלו זה חיבור נעורים, שהוא כתב אותו בגיל 56 בערך, זה גור אריה על התורה. כן? ושם ראויים כבר את ההתחלה של גדלותו הרוחנית של המהר"ל. אבל הספרים העיקריים הוא התחיל לכתוב אחרי גיל 77, ולכן הוא לא הספיק את הכל. הוא נפטר בגיל 98, אחרי שהוא הוציא את הספר נצח ישראל. עכשיו, מלבד זה, יש לו עוד כמה ספרים שמחוץ לסדרה. האחד זה ספר אור חדש על פורים ונר מצווה על חנוכה. וכן באר הגולה. באר הגולה, ספר חשוב ביותר שבו מבאר את כל הגישה אל אגדות חז"ל. ושם הוא נלחם נגד רבי עזריה מן האדומים. רבי עזריה מן האדומים, חכם גדול באיטליה, שכתב ספר מאור עיניים, שהמהר"ל התלהב ממנו בהתחלה ואחר כך החרים אותו, כי הוא הרגיש שזה בעצם ההתחלה של הכיוון של לא ביקורת המקרא אלא מה שנקרא מדעי היהדות. מדעי היהדות, וזה העלה את הפיוזים למהר"ל.
אז מה זה הסדר הגדול של המהר"ל?
אז אמרתי לך, יש לך כבר שם גבורות, תפארת, נצח, באר הגולה, אור חדש, נר מצווה. אז זה כבר חמישה כרכים.
כל זה 20
שם. חכה! חמישה כרכים אמרתי לך, נכון? עכשיו, גור אריה, זה עוד חמישה כרכים, יש לך כבר 10. ועוד מצאו במאה ה-20 עוד 4 כרכים של חידושי אגדות של המהר"ל. בסדר? מה? כן, זה אותנטי. רק שלא הכירו את זה לפני כן, אבל זה בטוח של המהר"ל. אז יש לך כבר 14. ועשו גם כרך מיוחד של אגדה של פסח של המהר"ל, אז זה כבר 15. אחרי 15 כרכים יש לך כבר. עכשיו, יש גם כרך עשו חייו ותקופתו. מישהו ככה עשה חייו ותקופתו. אז זה כבר מלנת. יש לך כבר 16 כרכים. זה אותו עיקרון. רק שחידוי הגדול זה לפי סדר האגדות של הש"ס. באר הגולה זה לשיטה בכללה, על הגישה הכוללת. כן. אז יש לכם פה הרבה מאוד ספרים של המהר"ל. המהר"ל היו לו הרבה תלמידים שכל אחד עסק בתחום אחר, אני עוד אולי אדבר על זה בפעם הבאה, רק תדעו לכם שלימוד שיטתו הרוחנית של המהר"ל זה דבר שהתעכב הרבה זמן. רק החל ממלחמת העולם השנייה התחילו להתעסק הרבה במהר"ל בישיבות, לפני כן.
יש מסורת ללימוד שלו עצמו?
טוב, צריך לדבר על זה בפעם הבאה. שלום.